שלום חברים, סיימן חברים שמח, מי ברוקס קמפלר, פרק 138, מה המצב?
הכל טוב רותם בר, מה העניינים?
בסדר גמור, איזה כיף, אני ממש אוהב לעשות איתך פרקים, לא בשונה מאחרים, אני ממש אוהב לעשות פרקים כולם, אבל זה כיף
שאנחנו
נפגשים כל פעם, אנחנו, יש לנו, כאילו, אנחנו כל פעם מתחילים לדבר בכל מיני דברים לפני הקלטה, וכאילו, רגע,
בוא נקליט את זה.
בוא נקליט את הדברים, גם עם הלל זה קורה לי, כאילו כל הזמן. כן,
אתה יודע מה, יצא לי לשבת לפני איזה כמה חודשים עם שתי חברות, היינו בכנס, בשתי חברות בבורד, ועשינו איזושהי שיחה נורא מעניינת על נשים, וסייבר, וקריירה, והתפתחות, וזה, ובסוף השיחה אמרתי, איזה בסה שלא היה איזה מיקרופון כזה, איזה בלו יטי באמצע שהקליט אותנו, כי זה פשוט היה שיחת זהב, ואם ננסה לשחזר אותה, כאילו להקליט אותה, זה לא.
אין סיכוי.
הקסם היה שפשוט ישנו בהפסקת צהריים ודיברנו.
כן. זה קורה הרבה, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת משם את הדברים. אולי OpenAI וגוגל או מטה או מישהו ימציא לנו את הדווייס הזה שכל הזמן יקליט מה שאנחנו אומרים, ונוכל להשתמש בזה אחר כך.
בוא, אנחנו בדיוק אמרנו את זה על הבת הקטנה שלי, יש לה יציאות, נעמי, יש לה יציאות לפעמים שאני אומרת, מאיפה זה מגיע, כאילו, באמת. והבת שלי הגדולה אמרה, הגיע הזמן פשוט לחבר לנעמי מיקרופון כל הזמן, ואנחנו נזכור שביום שלישי בשעה 2 היא אמרה משהו ממש מצחיק. ונגזור שם, יכול להיות שנעשה את זה.
גם הבן הקטן שלי, איתן, הוא כל הזמן אומר דברים שאתה מסתכל, כאילו, למה המצלמה לא פתוחה?
ממש.
בגיל 6. כשהוא מתחיל לדבר, את כאילו, הוא גם אוהב להצחיק, הוא אוהב להתחבר, אוהב דברים. ואז הבת שלי הגדולה, בת 15, נועה, היא אמרה לו, אתה יודע שאתה יכול לקחת טלפון של מי שאתה רוצה, ללחוץ פה על מצלמה, וקוראים לזה ולוג, ותגיד מה שאתה רוצה. וזה היה הטריגר שכל המקום, בכל הטלפונים נגמר.
כן, לא מספרים דברים כאלה לילדים. לנעמי יש טלפון ישן שלי שלא מחובר לכלום חוץ מדברים מאושרים, אז היא מקליטה לעצמה דברים, זה לא עולה לשום מקום, אבל היא נורא מרוצה.
אבא, אני רוצה ולוג, תן לי רגע את הטלפון. לא, בבקשה, לא.
כן, ולוג על מה? על מה, אחי? מה אתה רוצה ממני? כן.
כן, כן, ולוקח את הטלפון ומספר לו על הציצים, ומספר לו על דברים. הנה, תראה, זה השכנים שלנו, וזה פה, ואתה כאילו, אוקיי, זה אשכרה ולוג, אבל מה זה עוזר?
לא יודעת, אבל הם נהנים, מה רע? קודם נהנים.
כן, אנחנו לא יכולים לקחת להם את חדוות היצירה.
לגמרי.
צריכים לתת להם, תיצרו. אל תגמרו לי את המקום בטלפון. צריך פיצ'ר בטלפונים, שאתה לוחץ, ואז ההקלטה היא מחזיקה ל7 ימים, ואז נמחק לבד. תעזבו אותי, תוציאו אותי מהלופ. תקליט.
הנה,
וזהו, זה בחוץ.
זהו.
זהו. וואי, את יודעת, אני בזמן האחרון התחלתי לתכנת המון, אני התחלתי לעבוד על סטארט-אפ עם עומר מ-AI, והתחלתי לעבוד מקלוד קוד, והתחלתי לעשות תוכנות לכל דבר. זאת אומרת, תוכנה לאייפון כבר יש לי, תוכנה למק, אני כבר, כאילו, כבר עשיתי, אפילו קיבלתי עליה נוטוריזיישן, כאילו, נוטוריון, מאפל, אז אני יכול לפרסם אותה לכל מקום שאני רוצה, כאילו, אני התחלתי לכתוב המון המון דברים, זה מלא שרתים וסקריפטים ודברים, פתאום אני מחזיק פה איזה כלי, שיכול לתת לי כוחות שמעולם לא... זה מחזיר אותי, את יודעת מה? זה מחזיר אותי 25 שנה אחורה, לשנות 2000, שנת 2005, היו קוראים לי בעבודה סקריפטולוג, הייתי כותב, אם הייתי צריך לעשות משהו יותר משלוש פעמים, היה סקריפט שעושה את זה.
כן, אבל אתה יודע מה?
מטורף.
אבל מה מדהים, אנחנו מתרחקים מזה, ואני באמת לא כתבתי סקריפטים 20 שנה. ושבוע שעבר היה לי איזה ג'וק במוח, אני עושה עכשיו עם עצמי אתגר, נראה לי סיפרתי לך, אני עושה עם אתגר של... וולנס, זה נולד בעקבות זה, שבאותו שבוע...
בטח, ראית את מה שפרסמת, את הסרטונים שפרסמת.
אני שמה גם סרטונים והכל. אז מאיפה זה נולד כל הדבר הזה? כל הזמן זה היה במודעות שלי on and off. בשבוע אחד, 4 מכרים שלי מתחום הסייבר, אחד צעיר ממני בעשור, 3 בגילי פלוס מינוס, עברו אירועים בריאותיים מורכבים. מסקרת טייפ 2, וזה הבחור בין ה-30 ומשהו, דרך שני שבץ מוחי, דרך התקף לב קשה מאוד. וזה היה חתיכת wake-up call. כי לטוב ולרע, הגנטיקה שאני עובדת איתה היא גנטיקה מאוד בעייתית, מכל כיוון אפשרי במשפחה. If I want to stick around, אני צריכה לעבוד על זה, זה לא יבוא לבד. עכשיו, אני הרבה שנים, תזונה יחסית סבבה, וזה איפה אני נופלת תמיד, גם בספורט שאני מאוד אוהבת, אבל זה לא היה מספיק מסודר.
סליחה, אם את אשת סייבר, את אשת ישיבה. זה המהות של המקצוע.
אז תראה, אז לא, אז אני כבר מעל שנה עושה 3 אימונים ביום. הבנתי שכאילו ללכת פעמיים 3 בשבוע לחדר כושר, לעשות שעה ריצה זה נורא נחמד, אבל כל שעה הזמן אני יושבת, שזה היום ונורא. היום נגיד היה לי back to back פגישות מ8:30, אז לא עשיתי את האימון בוקר שלי, ואני פיזית, השעה 11:30 פה, אני מרגישה את זה, כי בדרך כלל עד 11:30, אני על 4,000-5,000 צעדים. אז התחלתי את האתגר הזה עם עצמי לפני 4 שבועות, ואני מתעדת את הכל באקסל נורא מסודר, מתי התאמנתי, כמה צעדים עשיתי, כמה שעות ישנתי, ממש מסודר. ולפני שבוע נתקע לי ג'וק במוח, בא לי דשבורד. שפה, הכי קל בעולם, אני עושה אקסל, והוא יעשה לי דשבורד יפה וזה, אבל זה מכוער. הוא רוצה פריטי. אז נכנסתי לבייס 44, כתבתי לו, אפילו לא השקעתי, כאילו מה שהכי מצריך זה, הייתי אומרת, אז היה כאן זמן חשיבה של לבוא ולפתח את הפרום. לא, נורא פשוט. אני רוצה אקסל, אני רוצה דשבורד שעושה ככה וככה וככה. מראה לי ברמה היומית, ברמה שבועית, ברמה חודשית. אני רוצה שזה יהיה הסודות שלו, אני אכניס לו כל יום, טה-טה-טה-טה-טה-טה. וואן שוט, אחר כך עשיתי תיקון אחד, אני לא זוכרת, שבהתחלה לא אמרתי לו, תעשה לי גם שבועי וחודשי, ואז אמרתי, אני רוצה שבועי וחודשי. וזהו. ויש דשבורד. אני חושבת שכל התהליך, אמא, לעבור עליו ולשפר אותו וזה, אני אתן לעצמי שזה לקח 10 דקות, כי באמצע הלכתי להביא לעצמי קוסטי, אבל אני לא בטוחה שזה יגיע ל-10 דקות עם הקוסטי.
אוקיי.
וזה פשוט נורא כיף, אני עכשיו קונה לעצמי לפה מסך, שכל מה נהיה לי, אם פעם היה לי את ה-threat intelligence ואת ה-vulnerability שלי וזה, לא, עכשיו אני רוצה לראות כל יום, אוי, עשיתי...
threat intelligence ו-vulnerabilities של הגוף.
בדיוק. ואתה יודע מה, זה באמת, אני חושבת שה... הטכנולוגיה היום מאפשרת לכל אחד, גם מי שהוא לא מתכנת, ואני תמיד אומרת, אני לא מתכנתת, קודם כל אני שונאת את זה, אני שונאת את זה. אני שונאת את זה מימי ה-HTML שהייתי בונה אתרים, שונאת את זה, שונאת.
אוקיי.
אבל את הלוגיקה אני מבינה. אז היום אני לא צריכה לזכור סינטקס, וזה מה שכיף, אני לא צריכה לזכור, אני לא צריכה לעבוד קשה, אני צריכה להסביר לו, אני רוצה, כמו שהייתי פעם מדברת עם מתכנת. אני רוצה שתבנה לי כזאת מערכת שעושה כבר
בטח. קודם כל, אני חושב שפיירבייס ובייס 44 הם נפלאים, כי הם נותנים את כל המעטפת, הם נותנים גם את השרת, ונותנים גם את הכל ביחד במקום אחד, שזה מושלם. אני רק רוצה להגיד כזה דבר, ויש לי טיפה ביקורת על שלמה מבייס 44, הוא התחיל, ההייפ סביב בייס 44 היה מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד גדול, ולכן גם המחירים, הוא יותר יקר מכל המתחרים שלו. את מסתכלת על בולט, ואת מסתכלת על לאבאבול, ובאמת, כאילו הם כולם מתחילים טיר של 20 דולר במשהו, ואת מקבלת שם משהו טוב, שאפשר גם לעבוד לבד ולעשות דברים כאלה, שמה פחות. שמה התוצאה, 40-50 דולר, זה האזור חיוג, מאוד התבאסתי על זה, ולכן שאני אומר לאנשים, בא לכם לעשות משהו שלא עולה כסף, אין מגבלות, גם כן, קבלים את כל הדברים האלה, גוגל פיתחה את Firebase Studio, והוא מושלם, עכשיו, לא רק זה, יש גם את הגוגל AI סטודיו, גם נכון. שם אפשר לכתוב תוכנות, וגם שם זה יוצא נפלא. אגב, כתבתי בכולם, ובכולם, זאת אומרת, אם אני צריך עכשיו לכתוב איזה תוכנה קטנה, שתעשה איזה משהו, שצריכה את האינטרפייס, ולא בא לי עכשיו שרה דברים כאלה, אני אלך לשם, ויש לי רשימה של תוכנות. אגב, המגבלה בגוגל פיירבייס, זה 10, מעל 10, צריך לשלם. אוקיי, בסדר. לא עוברים את 10 פרויקטים. אוקיי.
בסדר, או פותחים מייל אחר, סליחה.
בדיוק, יש לי כבר 4 שם.
לא, באמת, לדברים כאלה.
אבל רגע, אני חייב להגיד לך עוד משהו.
זה כזה כיף.
You have inspired me, ועכשיו, מה שאני הולך לעשות, אני הולך להעביר את כל הסשן הזה עכשיו בעמידה, אני הולך להעביר את השולחן הזה מצב בעמידה, ולעבור לכל הפרק עכשיו בעמידה, כי לגמרי inspired me. אז רגע, שנייה, איך אומרים כזה, כמו, תדעת,
לגמרי.
ממש, אני חייב לעשות את הדבר הזה, זה פשוט
inspired. אבל נראה שאתה יורד. לא, אתה עולה, אוקיי.
אני יורד.
אולי אני צריכה שולחן עמידה, ואני שונאת שולחן עמידה, אבל לא רואים אותך.
שולחן עמידה זה נפלא. הנה, הנה, הנה. זה עולה למעלה. You are here.
I am here.
זהו. קיבלנו.
יפה.
כן.
לא, אז אני אסיים את הפרק, ואני אעשה את ההליכה שלי, כי אני מרגישה את זה מאוד, שעוד לא עשיתי את ההליכה, ואת המתיחות בוקר, ואת הפלנקים. לא טוב, 11:30 כבר.
אוקיי. אז אני חושב שזה נפלא, שזה מדהים. אני חושב שאחד הדברים הכי פשוטים, הכי נחמדים שאפשר לעשות את זה, צריך להגיד שבייס 44 זו פלטפורמה שגם די, שלמה אמר, שהיא נכתבה בווייב קודינג.
כן.
ובשבוע שעבר, ל-95% מהלקוחות נמחק הדאטאבייס.
באמת?
כנראה בגלל הדבר הזה, ואז הוא כתב לכולם, אל תדאגו, אני אשחזר את זה, לקח לו יום או יומיים לשחזר לכולם, כנראה מגיבוי, אבל כאילו, קחו בחשבון
שאם... אבל זאת, זה לא משנה הטכנולוגיה, זה לא משנה אם זה בייס 44, או פיירבייס, או כל דבר אחר. העובדה שכל אדם היום, יש לו רעיון, ואם פעם היה לי רעיון לאפליקציה קטנה, והנה, בוא, אתגר כזה, אקסל סבבה, אבל אם אתה רוצה איזה ויז'ואל, אם הייתי רוצה לפני 5 שנים לעשות את זה, לפני שנתיים, עזוב 5 שנים, הייתי צריכה ללכת למצוא תכנתים, מי יוציא על זה כסף? זה משהו בשביל עצמי. בוא נגיד רגע את האמת.
כן.
אבל כאן זה לקח לי פחות מ10 דקות, אז פתאום כל אחד יכול לקחת את הדמיון שלו לאן שהוא רוצה, ואני חושבת שזה הקסם שהתקופה הזאת, אתה עושה את זה עם המוזיקה. אגב, שבוע שעבר עשיתי איזה סרטון, איזה ריל שרציתי להעלות, והיה לי בראש איזושהי מוזיקה בראש. ולא רציתי להתחיל להסתבך עם זכויות יוצרים ולהתחיל לחפש וכאלה. אמרתי, למה אני עובד כל כך קשה? סונו. היום כמעט כל הרילס שלי, אגב, זה סונו.
מדהים.
אני אומרת לו, בא לי מדהים. שיר בסגנון בלה בלה בלה. זה הסגנון, תן לי משהו ש...
וזה פשוט יוצא
יפה.
כן. אגב, אני, הממוצע שלי זה לפחות, פעם זה היה משמעות, כאילו מעל 10 הממוצע של כמה ג'נריישן מצריך עד שאני מגיע לשיר במה שאני אוהב. אני חושב שב4.5, מאז שהם פרסמו את זה, אני כבר הרדתי לאזור של 2-3 ג'נריישן.
כשאני מסתכלת אך ורק על מוזיקת רקע, בין 2-3.
כן.
בדרך כלל.
זה נפלא. אפשר גם להגיד לו instruments only, ואז גם אין מילים.
כן, זה מה שאני עושה, בגלל זה הרבה יותר קל. אז אם אני אומרת לו instruments only בסגנון של בלה בלה בלה, סגנון מוזיקל מסוים, עכשיו אם אני באה ומשתמשת, כשאני נזכרת בהכשרה המוזיקלית שלי ונותן לו את הטרמינולוגיה הנכונה, הוא עושה את זה גם הרבה יותר טוב.
כן, אם יודעים לדבר אליו נכון, הוא מוציא דברים מדהימים.
כן, עכשיו, הבעיה עם כל הכלים האלה, וזה משהו, גם היה לנו פעם שיחה על זה, זה down the rabbit hole we go. האם עכשיו שווה את הזמן שלי לבוא וללמוד לעומק את קלוד קוד, או שזה משהו שהוא מיותר לי? עכשיו, אני אומרת קלוד קוד, או סונו, או ארטפלו, זה בכלל לא משנה איזה כלי. בסוף, וזה נכון לדעתי בתחום הסייבר לכל דבר, על מה אנחנו משקיעים את הזמן שלנו. לקח לי המון המון שנים, בעצם רק כשעברתי לפה, סופית נפטרתי מהמעבדה שלי.
אוקיי.
סופית, עד כדי שעברו 3 שנים ועוד אין לי מעבדה, אני לא יודעת אם זה סופית, אבל סופית של 3 שנים זה מאוד מרשים.
המעבדה שם, בצריף הקטן, על זה את מדברת?
היה... כן, אבל תשכח שבצריף הקטן, וזה לא היה צריף קטן, זה היה משרד מהמם, אתה סתם רושה. אבל באמת המעבדה שם, היה לי מעבר למחשב עבודה הרגיל שלי, היה לי מעבדה של עוד 2 מחשבים, עם מסכים, עם הכל, נפרדים לגמרי, על רשת נפרדת על הכל, ששם הייתי עושה את כל המשחקים שלי, וכל פעם, עצם העובדה שהיה לי את זה לטוב ולרע, אפשרה לי to go down the rabbit hole. אפשרה לי לבוא ולקחת קוד, ועכשיו לפרוד מאותו אחור, ולהבין מה קורה שם וזה. שמצד אחד זה, אני נורא נהניתי מזה. מצד שני זה כבר, מה זה היה בזבוז של זמן מבחינתי? לא שזה לא, זה ברור, לומדים מכל דבר כזה, אבל אם אני צריכה היום להגיד איפה אני מנצלת יותר טוב את הזמן שלי, בלעשות משהו כזה, או בללמוד נושא טכנולוגי חדש לגמרי עבורי, או ללמוד בכלל תמונת איומים עסקית שאני לא מכירה, או לנתח חברות מבחינה עסקית, כי היום אני עושה בעיקר ייעוץ אסטרטגי, ברור שזה הרבה יותר נכון לי לבזבז את הזמן שלי, כי במרכאות, או לנצל את הזמן שלי, על דברים כאלה, על דברים אסטרטגיים, על דברים עתידיים, לבוא, לשבת, לחפור על חומרים של ה-NACD, הרבה יותר רלוונטי לי מאשר לקרוא על עוד איזה טכנולוגית סייבר, ולהתקין עוד איזה מוצר כזה או אחר. שוב, בגלל העיסוק שלי.
אז אני, את יודעת מה, על השאלה הזאת, אם קלוד קוד באמת מתאים לך או לא, אני רוצה לענות לך בצורה אחרת שרוב האנשים לא חושבים עליה. כי רוב האנשים ששומעים קלוד קוד או נתנסו בקלוד קוד, הם פיתחו תוכנה. אוקיי?
נכון.
אבל קלוד קוד הוא לא כלי ליצירת תוכנה. אוקיי? קלוד קוד זו תוכנה שהמהות שלה היא אייג'נט. זאת אומרת, היא יכולה לעשות הכל. כתיבת קוד זה חלק ממה שהיא עושה.
זה הדרך
שבה היא עושה. אני אתן דוגמה קלאסית. למשל, אחד הדברים שעשיתי, כתבתי תוכנה בעצם אחד הדברים שאני עושה, אני כותב עכשיו איזשהו מודל ל-AWS, ואני רוצה שהמודל הזה יהיה סגור רק ל-IP שלי. זאת אומרת, אני לא רוצה שפתוח לעולם, רק אני צריך להיכנס לשם, כי הוא יכול לצאת לעולם כאילו כמו נאט, אבל אני לא רוצה שאף אחד יגיע אליו. סקיורטי, okay. יודעת, איש סייבר בסופו של דבר, אין מה לעשות, אפשר לברוח בסוף. מזה. אז מה שזה גרם לי זה שאם אני עובד בבית, או במשרד, או בבית קפה, או במקום אחר, או מתחבר מהסלולרי, כל פעם אני צריך להיכנס לממשק של AWS, ובעצם להתקן את ה-IP, אוקיי? אז מה שעשיתי, אמרתי לו, תקשיב, אני עובד על Mac, בוא אני אצר תוכנה, שבעצם אני פותח אותה, היא רואה את ה-IP החיצוני שלי, ולחיצת כפתור היא תעדכן בדיוק, קוראים לזה שמה Security Group, היא תעדכן את ה-Security Group לפי ה-IP שלי עכשיו, הוא ירזיק כבר את הקרדנשלס הנדרשים, ואני לא כל פעם צריך להיכנס, זה הרבה יותר קל ופשוט, ועכשיו שאני עובד גם עם עוד אנשים, אני יכול לתת להם את אותה תוכנה, והם יכולים גם להתקן את שלהם ולהגיע לשם. אז הוא עשה את זה באיזה 3 פרומטים, בואי, ככה, הגזמתי, ואחר כך הוא אמר לי, אוקיי, בגלל שזה מדובר פה בתוכנה של Mac, ו-Mac, אפל הם, אתה יודעת, גן סגור, צריך פה סרטיפיקציות, צריך דברים, אז הוא אמר לי, אתה קודם כל צריך להיות paid developer של $100 בשנה, אחר כך תדבר איתם, אמרת, במקרה אני כזה, שילמתי כבר, לא בשביל זה, לפני איזה כמה חודשים, שילמתי כבר, יש לי. הוא אמר לי, אז יופי, סבבה. הנה, אלה נתונים, דברים שצריך לעשות בשביל לאשר. אמרתי לו, אבל מה, תעשה אתה, מה אני צריך עכשיו?
אני עובד בשבילך, אתה עובד בשבילי.
הוא אמר לי, אין שום בעיה. תקשיבי, הוא הוריד את הכלים, שאו אותם, הוא העלה את הקוד, הוא חתם אותו, הוא שלח אותו לאונטריזציה, הוא בנה כלי שבצק בודק מתי זה מוכן, הוא לקח אותו, חתם, עשה את כל העבודה בשבילי, זה לא קשור לקוד. מבינה במהות, אין פה קוד.
לא, וזה העניין. אני חושבת, כשאנשים אומרים לי, מה, הקוד ייעלם, בדיוק היה לי שיחה על זה השבוע. הנושא של פיתוח ייעלם, אני לא חושבת שהנושא של פיתוח, החשיבה של פיתוח לא תיעלם. נכון. הלשבת כמו, לא אגיד מה, ולכתוב ולקודד קוד ככה, זה ייעלם. כן. זה ייעלם, לא צריך, הוא עושה את זה יותר נכון. טוב. הוא לא יצטרך לדבג. אבל כן. החשיבה, הלוגיקה, הסיסטם דיזיין, זה לא ייעלם. הוא לא יחלום נכון. בלילה שאני רוצה, חבר שלנו פה בנה, agent, שסורק את כל החנויות, הוא חובב בשר גדול, ויש כאן מבצעים, בעיקר בתקופת הקיץ, יש כאן מבצעים מטורפים, אבל בוא, תתחיל לעבור על כל הקצוויות, טירוף. זו בנה agent, שברמה יומית, בודק את המבצעים בכל אחד מהקצוויות שהוא עובד איתם, ושולח לדוח, יש היום מבצע על ריבי וגיו, whatever, בזה וזה. והוא שולח לו alerts. עלה זה, הוא גם אמר לו מה מעניין אותו ומה לא מעניין אותו, כי הוא, זה, את הנתח הזה הוא אוהב, את הנתח הזה הוא, סבבה. ובעיני זה קטע,
אמור לפתור בעיות, זה בדיוק הקטע שלו.
והוא לא יודע, הוא, שוב, אז אתה, זה חשיבה של מתכנת, זה חשיבה של בוא נבנה משהו שיעשה לי את החיים יותר פשוטים, שיעשה לי אוטומציה.
נכון.
זה פשוט חוסך מהמתכנת לבוא ולכתוב את הכל ולהתחיל לדבק אותו ולהתחיל להבין, אוי מה לא עשיתי כאן נכון. זה הכל.
כן. אני יכול לספר לך מהסיפור שלי, היינו צריכים לנסוע לחופשה, והיינו צריכים לנסוע על פרי, ועל המזל שלי, באותו יום שרצינו לנסוע על פרי עם האוטו, היה פה חג יום ההם, והפרי היה מלא, בתאילנדים שרוצים לנסוע בפרי. והאתר כאילו אמר fully booked לכל היום, יש כאילו מלא פרי, הכל fully booked, אז אני מתקשר אליהם, אומרים, תקשיב, לפעמים יוצא מצב שמישהו מבטל, ואז זה חוזר לאתר, אפשר לקנות עוד פעם. ואז קלטתי שאני בזמן חופשה, אני נכנס לאתר ואני מתחיל לחפש, ואני רואה פעם שעה הזאת, פעם שעה הזאת, פעם מתאים לי, פעם פחות. אז הלכתי קוד, אמרתי, תקשיב, זה האתר, אלה הדברים, זה היום, זה הזמנים שאני מחפש, תרוץ, ואם תמצא, שלח לי אימייל, הכי קל בעולם.
כן.
וזה פתר לי את הבעיה הזאת.
וזה העניין, זה היום כל כך קל לייצר את זה, ומי שלא משתמש בזה פשוט נשאר מאחור.
כן.
אתה יכול לייעל את העבודה שלך שאתה כמעט ולא תעבוד, או תעבוד בעצם לא כמעט ולא תעבוד. אני חושבת שהרבה מאוד מהכלים האלה, אני יודעת שהורדתי את כמות השעות שאני עושה עבודה שחורה לכמעט אפס. אני עדיין, את 8 שעות שלי ביום במשרד, האמת שעכשיו אני הורדתי את זה, אגב, זה גם חלק מהאתגר שלי, של ה-firewall, קראתי לו, שאני מאוד מנסה לשחק עם ה-work-life balance שלי. אני בדרך כלל אוספת את הילדים ב-2:30 בצהריים, כאילו ב-2:30 אני יוצאת מהבית, מה שהספקתי עד אז. זה מה שהספקתי להיום.
אוקיי.
ואני ניתי מאוד מאוד קשוחה עם הזמן שלי. עכשיו, יש את היומיים בשבוע שאני בערב במשרד, בסדר. אבל אני מאוד משתדלת, 2:30, אני אוספת אותם, 3:30, עושים משהו כמשפחה וזה. עכשיו, הם כבר גדולים. על פניו, אין לי שום דבר שמונע ממני לחזור למשרד להיות עוד כמה שעות. וזה כיף, אני לא אומרת שלא, יש ימים גם שנורא בא לי, אני עובדת על משהו חדש ומרגש וסבבה. אבל כל השנים לא הרשיתי לעצמי לעשות דברים כמו לבוא ולשבת לראות טלוויזיה אחרי הצהריים סתם. למה לעזאזל? לא, אם בא לי, כן. אם בא לי לקרוא ספר, כן. כן, בא לי לשמוע איזה קורס כן. מעניין שהורדתי, כן.
כן.
מותר לי לעשות את הדברים האלה.
לשחרר במוח זה נורא חשוב, זה נורא נורא ממש. חשוב. אז את יודעת מה, אני רוצה לתת עוד איזה דוגמה או שניים של דברים ש... את יודעת, רוב האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה הם בעיקר אנשי אבטחה או אנשים שבעולם האבטחה או נכנסים לעולם הטכנולוגיה והאבטחה. אז הנה למשל סנריו שאני חושב שכל אחד יכול להשתמש. ואגב, אם יש לכם רישיון של אנתרופיק, אפילו ב-20 דולר אפשר להשתמש בזה לפחות להתחיל עם הדבר הזה. אגב, יש גם לגוגל קוד, ויש גם ל-OpenAI, יש להם את הקודק שלהם. אפשר לכתוב קוד, בקיצור, לכתוב קוד זה לא בעיה. אבל אפשר לעשות למשל תוכנה, סקריפט, שרץ בשירותים שונים בתוך החברה, ובודק את הקומפליינס, בלי לשלם מיליונים עכשיו לאיזושהי חברה, שיודע, יש להם כלי כזה, אתם צריכים לשלם לה פר IO, איזה מיליון דולר ל-IO, יוצא לכם איזה מלא כאלה. אפשר לעשות פשוט סקריפט שאומר לו, תקשיב, יש לי מכונה של צ'קפוינט, יש מכונה של פורטי, יש מכונה של זה, יש לי את ה-EDR, יש לי את המכונה שמחזיקה את הכספת, יש לי את זה. תיכנס לכל המכונות האלה, בוא נעבוד ביחד, תבדוק את ההגדרות ותראה אם הם לפי הקומפליינס שקבענו, לפי החוקים שקבענו. עוד כמה, סקריפט פשוט. לא לשבור את הכיס עכשיו. עכשיו, בוא, חברה יכולה להשקיע גם 200 דולר על המנוי הפרימיום של קלוד קוד, בשביל לסרוק את זה ולא לקנות תוכנה. עכשיו, אני לא אומר שתוכנה זה לא טוב. תוכנה יש המון יתרונות, בעיקר לאנטרפרייז, שנדרש להם המון דברים. אבל אם אתם עסק קטן, אין לו מלא כסף. עסק, אתה יודע, מדיום במדיום, והמנכ״ל רק שומע סייבר, כאילו, הוא לזז בצורה לא נוחה בכיסא, כאילו, הנה, כלי פשוט, עולר שוויצרי, תעשו מה שאתם רוצים עם זה.
אגב, אם עכשיו, היה לי שיחה לא מזמן עם איזשהו US GRC, שממש פוחד שהעולם שלו עומד להיעלם וכאלה. יהיה חברות שלא יצטרכו יותר יועצים, באגב, בהרבה תחומים, יהיו מקצועות שיעלמו. אבל מי שעכשיו הקשיב לרותם, והוא יועץ GRC עצמאי, והוא יבוא וייצר כלי כזה ללקוחות הקטנים שלו, כי לא כל חברה, אתה צודק במה שאתה אומר שהחברות כן. הקטנות צריכות בדיוק את הכלים האלה, אבל אין להם את האקספרטיז בבית לבוא ובכלל לבנות את הסקריפט, את האג'נט הפשוט הזה שיעשה את זה. אבל למי שנותן שירות יש. אז שהוא יבנה את הכלים האלה, אפילו בשביל השימוש האישי שלו, לי יש כל מיני כלים כן. כאלה שמייעלים לי את העבודה, שקחו לי דברים שפעם היה לוקח לי 5 שעות, לוקח לי עכשיו 5 דקות.
כן.
וזה היופי. ודווקא למי שנותן ייעוץ, דווקא למי שעובד עם חברות קטנות, הם לא יודעות לעשות את זה לבד, גם אין להם. בוא, בסוף זה בסדר, גם אם הם יודעות לעשות את זה לבד, והן בוחות לשלם למישהו אחר שיעשה את זה.
נכון.
גם זה בסדר גמור.
תראי, אני חושב שאם אני, את יודעת מה, זה מכניס אותי לשאלה, שהגיעה לקבוצה שלנו, ממש אתמול, יום חמישי, יום רביעי, והשאלה הזאת, מישהו שם שאל, מה יותר נכון לקחת, ספק גדול או ספק קטן, כשמדובר בפיטי. ואני חושב שאני עניתי, עניתי בקבוצה, את השנקל, אבל לפני שאני אומר מה התשובה שלי, אני רוצה לשמוע את התשובה שלך.
תלוי בחברה, תלוי במגבלות, תלוי בצרכים. אין לזה תשובה נכונה.
תני מענה.
לא, באמת שאני חושבת שאין לזה תשובה נכונה, הכי אמיתי.
אוקיי.
ואני אגיד גם למה אני חושבת שאין לזה תשובה נכונה.
אוקיי.
כי אם אני חברה, יש יתרון מאוד גדול לעבוד דווקא עם החברות הקטנות הבוטיקיות שעשו התאמות אליי, שאני יכולה לנהל דו-שיח עם הפנטסטר ולגרום לזה שהוא יבדוק את הדברים שאני רוצה. מצד שני, אין להם את הרוחב יריעה הרבה פעמים, ואת הידע וכו', ואת התהליכים המובנים שיש לחברה גדולה. אז זה לא שזה טוב וזה רע. יש מקרים שאני אבחר חברה גדולה, יש מקרים שאני אבחר חברה קטנה. גם תלוי למי אני צריכה להציג את הקוד הזה, את הדוח הזה בסוף. אם אני צריכה, לדוגמה, לטובת קומפליינס, לבוא להציג את הדוח, כן, יש יתרון מאוד גדול להראות שעבדתי עם אחד הגדולים.
קדמת, את סוגרת לי את כל הפינות.
סליחה, אני מצטערת.
טוב, בסדר, אין, כאילו, אין, אתה סתם פאנליסטית אצלנו.
עשיתי איזה יומיים.
ממש, ממש. קודם כל, כן, זה מדהים, כאילו, זה נכון. אני דרך אגב, באתי ואמרתי ש זה לא קשור בכלל לפיטי, אין שום קשר לסייבר. זה הכל תלוי איזה תוצר רוצים לקבל בסוף, וזה קשור למיליון ואחד דברים אחרים, לא קשור דווקא לסייבר. זאת אומרת, אם חברות גדולות, אנטרפרייז, ויצא לי לעשות הרבה סקרים לחברות גדולות, חלקם אפילו בשמות תחת BDO ושמות אחרות, פנו אליי בגלל השם. זאת אומרת, רגולטור בא ואמר, אתה צריך לקחת מישהו גדול, לא מישהו קטן, כי אני רוצה ש... אני רוצה את החותמת מה שקרה, ש... כי חברה גדולה, כמו BDO או KPMG או PwC, EY והגדולות, הם לא יעקמו לעצמם את היד בשביל אף אחד. מבחינתם, מה שכתוב על הנייר זה הקדוש, ומשם לא מזיזים. ברוב המקרים, אוקיי? זה מה שמוצע לפחות. אבל מצד שני, אם הולכים מישהו קטן, אז אפשר לעזור לו לכתוב את הדוח. את מכירה את זה, נכון?
לא, אבל לפעמים דווקא מישהו קטן יהיה יותר גמיש.
תרשום ככה, תרשום ככה.
זה נכון, אבל מצד שני, לפעמים דווקא מישהו קטן יהיה הרבה יותר, אני אגיד לו, אני רוצה שתבדוק את זה. לא מעניין אותי שבמתודולוגיה אתה אמור לבדוק את כל זה, אני לא רוצה. אני רוצה שתבדוק לי את זה, כי זה מה שעכשיו מטריד אותי. אז אתה יכול... לטוב ולרע, יש לזה גם הרבה יתרונות והרבה חסרונות לעבוד עם גדולים וקטנים. אגב, זה מתקשר, אתמול היה לי שיחה, בעצם התראיינתי לאיזשהו עבודת מחקר שעושים באמריקן יוניברסיטי. אחת הפרופסוריות שם מכירה אותי, ביקשה ממני לתת לה את הפרספקטיבה של outside of the US. וזה היה בדיוק על הנושא של שימוש בכלי IT וכלי סייבר וכלי AI, וללכת על הגדולים והמוכרים או על הקטנים והלא מוכרים. כאילו, ללכת על מייקרוסופט או לכתוב לעצמי OS משלי. וממש עלינו את השיחה הזאת של היתרונות והחסרונות, בכל דבר, כאילו יש הרבה יתרונות ללקחת משהו גדול ומוכר, וגם הרבה סיכונים וגם הרבה חסרונות. זה אף פעם לא יהיה מותאם בול 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 למה שאני רציתי. מצד שני, זה עולה לי a fraction לפתח בעצמי. אני חושב שגם זה היום כבר מתחיל להשתנות עם כל מה שדיברנו עליו בתחילת התוכנית. שעשינו לשעוד לא דיברנו על סייבר, הקצות לנו על זה השבוע. אנחנו מדברים על הכל חוץ מסייבר.
אנחנו מדברים על סייבר בפרפרל שלו, שזה גם דברים מאוד מאוד משמעותיים וחשובים. בואי, יש פה שיח על סייבר, סייבר וטכנולוגיה בסופו של דבר, כן, אבל יש פה הרבה סייבר.
כן, זה כאילו אולי אנחנו לא באים, החולשה האחרונה שהתגלתה בדפדפנים, למרות שגם את זה אנחנו בדרך כלל מביאים, אבל זה הכי סייבר שיש בעיניי, זה לקחת איזה סייבר מהרמה של ההנדזון הפרקטי היומיומי, בואו נחשוב על זה קצת יותר גדול, קצת יותר משמעותי.
כן. את יודעת מה? עליתי על רעיון. הנה איזשהו קונספט שיהיה קל לאנשים לדעת איזה ספק לקחת. אוקיי? אוקיי.
מי שהכי
זול. קח ספק, קח ספק שהוא לפחות בגודל שלך או פחות.
או פחות.
זאת אומרת, או פחות.
כלומר,
זאת אומרת שאם אני חברה...
היחידים שיכולים לקחת את KPMG זה EY ולהפך.
לא, אני אומר שאם אנחנו מסתכלים על חברות אנטרפרייז, כך ספק שהוא אנטרפרייז. כאילו, אני לא מסתכל על זה בזה.
אני לא בטוח.
הגדולים, אוקיי? אלא אם כן, עוד פעם, אבל כאילו, אנטרפרייז יכול לקחת משם ומטה. אבל מצד שני, אם אתה קטן, אתה לא תיקח ספק שהוא אנטרפרייז, כמו EY.
אני לא בטוחה. אתה יודע מה, אני לא בטוחה. אם אני עכשיו סתם, בנק קטן, ואני יודע,
אין
בכוונה...
אין בנק קטן, אין דבר כזה בנק קטן, זה לא
כן,
קיים.
כן, אנחנו היינו 120 עובדים כשאני הגעתי, אפילו לא היינו 100 עובדים כשהגעתי.
כן, אבל זה בנק, הכמות רגולציה שבנק צריך לעמוד בה,
נכון,
זה ברמה של אנטרפרייז.
אבל אז, היינו סטארט-אפ, לא בשלב הזה עוד היינו בבטא, עוד לא היינו אפילו בבטא, היינו בבנייה. אז היה דברים שאנחנו היינו חייבים ללכת לביג פור, לא היינו ברירה, כי גם רגולטורית...
כל הבנקים הכי גדולים, כל הבנקים בעולם צריכים ללכת ל... אני לא אגיד לביג פור, אבל לביג סיקס, אוקיי? נקרא לזה
אז
ככה.
אז אנחנו, היה דברים שהלכנו לביג פור כי היינו צריכים את זה. נכון. אני אגיד לך שדווקא התוצרים שקיבלתי מהביג פור, היו הרבה פחות טובים מהתוצרים שקיבלתי מחברות קטנות, ואני אתן דוגמה, שהדוח הראשון שקיבלתי בשבוע הראשון שלי בעבודה, היה דוח מאחד מהביג פור, על תוכנית ה-BCP וה-DR של החברה, והשורה הראשונה הייתה, הדבר הכי חשוב זה המשרד הפיזי, ולכן צריך למצוא אתר חלופי, ואני כזה, שישרף המשרד. מה זה מעניין אותי? יש פה לפטופים שכולם לוקחים הביתה בערב, אין פה אף שרת, כאילו, הכל בקלאוד, שישרף. למה? כי ביג פור מקובע, הדבר הכי חשוב, זה ההדקורטרס של בנק. לא במקרה שלי. אגב, שבוע אחרי זה היה שריפה קטנה במשרד ושימו אותי, כי אמרתי שישרף המשרד. אבל זה לא היה אני, אני הייתי על מטוס. ובכלל זה לא אני.
כן.
כן.
אגב, אני הייתי קבלן בקצה, שהיה את הפיצוץ בעברונה, בתגלת עברונה, ואני הייתי באתר באלת, שלושה ימים עד הפיצוץ. זאת אומרת, בזמן הפיצוץ, אני בדיוק הייתי במטוס מעל הפיצוץ, כאילו עליתי על מטוס חזרה הביתה, אוקיי? אני לא אשם. אני לא אשם, זה לא קשור, הכל פה עניין פיזי ולא דיגיטלי בכלל, אבל יש פה, את יודעת, זה צבר עניינים, אני המזל שלי, אגב, מאותה תקופה, שהייתה צריכה להגיע מחלית לאילת, ואמרו לי, בגלל שאמרה להגיע מחלית, אסור לגעת בכלום, את פשוט צריך, ישבתי שם, מה שיקרה, איזה יום אחד עשיתי כמה דברים שהייתי צריך לעשות בכמה מערכות, אמרו לי, זהו, תעצור, אתה יושב פה, רק בדברים, אז עבדתי את דברים שלא קשורים, כאילו, דרך חיבור מרחוק, ופשוט ישבתי שם וחיכיתי, זה המזל שלי, אחרת הייתי בוועדת חקירה. הנה.
חד משמעית.
הוצאתי את זה, הייתי צריך להוציא את זה.
כן. אבל בכל זאת זה אשמתך, כי אנחנו סייבר ואנחנו אשמים בהכל.
אנחנו אשמים, מה זאת אומרת? נולדנו אשמים.
חד משמעית. כן.
את רואה איך אני עומד יפה, אני אפילו זז לגמרי. קצת ככה, אני רוקד וזה.
לגמרי.
אני לקחתי את זה.
אני בדיוק זזתי את עצמי בכיסא, כי אני שונאת לשאת כל כך הרבה, אני לא רגילה.
טוב, אז יש לנו כמה נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, מישהו שרד עד עכשיו. תקשיב, ממש ממש סייבר, ואפילו העולם הפרטיות שאת כל כך כל כך אוהבת, אוקיי? אז תדמייני שהדפדפן שלך הוא הכלי הכי אישי שלך לאישה ברשת, זה קלאסי, אבל פתאום הוא הופך לזירת פשע, וזה לא, זה לא התחלה של סרט סייבר פאנק מטורף, אלא המציאות המשפטית המתבשלת לה בלא פחות מגרמניה, וכן, היא כמובן יכולה להשפיע על כולנו, כי אנחנו חייבים להדיר דברים ולעשות את זה מוגזם, אבל קחו את זה על מה שאתם רוצים. אז חברת מוזילה, זו שעוברת מריצה את פיירפוקס כמובן, מזהירה מפני פסק דין של בית המשפט העליון הפדרלי בגרמניה, BGH, שהחזיר לחיים תביעה ותיקה של תאגיד המדיה, אקסל ספרינגר.
שפרינגר. שפרינגר.
אייגו.
הם היו הבעלים של יד שתיים, אז אני מכירה אותם טוב.
כן. שאייגו זה, אגב, זה החברה שמפתחת את אדבלוק פלוס, הפופולרי מאוד, אוקיי? הטיעון של אקסל ספרינגר, את תגידי, איך?
אקסל ספרינגר, יא.
אקסל ספרינגר, יא. הוא כמעט גאוני בערמומיות שלו, אני חייב להגיד, באמת גאוני בערמומיות שלו. אני לא מקבל אותו, אגב, אבל בואי נספר לכם ככה. הם עצמם טוענים שאתר אינטרנט, שהוא כולל, אגב, את ה-HTML, את ה-CSS, מה שמוגש לזה, גם ה-JavaScript, הוא בעצם לא פחות ולא יותר מתוכנת מחשב מוגנת בזכויות יוצרים כפי הגדרה בחוק. וכשחוסם פרסומות מונע ממודעה להופיע, הוא למעשה מבצע שינוי לא חוקי בקוד המקור של החברה בזמן הריצה. ממש בתוך מבנה הזיכרון של הדפדפן, כמו יש את הדום ואת ה-CSSOM, או במילים אחרות, הם טוענים שהזכויות שלהם להציג לנו ולך ולכל אחד אחר פרסומות גוברת על הזכויות שלנו לבחור מה יוצג על המסך שלנו. בית המשפט העליון, בסך בית המשפט בדרג נמוך כאמור, הוא כבר דחה את הטענה הזאת בעבר, אבל עכשיו בית המשפט העליון החזיר את התיק לדיון מחודש, מה שמדליק נדורה אדומה בוהקת. אגב, גם להם יש עניינים של בית משפט העליון, כמו כל מדינה נורמלית, זה כנראה חלק מהדבר הזה שקוראים לו דמוקרטיה. אז בוא נדבר רגע על הדבר הזה, כי ההשלכות הן חורגות הרבה מעבר לחסימת פרסומות, כי אם לרגע מישהו חושב שהטיעון הזה חכם, נכון, והוא יתקבל, אז כל תוסף שמשנה את התצוגה של דף האינטרנט, עלול להיחשב כלא חוקי. שו, תחשבו על כלים למשל לשיפור נגישות, מה שמי כל כך כל כך אוהבת. תוספים שחושבים טראקרס, אוקיי? ממש למען הפרטיות שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים אותה.
מנהל סיסמאות. חיצוני.
אסור להגיד מנהל סיסמאות בגרמניה, זה עלול להיות לא חוקי, אוקיי? זה ממלא טופס אוטומטית, תגיד לי, השתגעת, זה לא חוקי בעליל.
אגב, לא רק זה, כל השמירה של שדות אוטומטיים.
אסור לעשות דברים כאלה, כולם בתיאוריה משנים את נהגות האתר המקורית. את יודעת, יש את הקטע האתרים האלה למשל, שאומרים לך, את שאומרים לך לעשות את הקופי-פייסט באימייל, כאילו, למה, כאילו, בני לסתם יודעים לשמור את זה פעמיים. תנו לעשות פחות קופי-פייסט, אני מהחכמים.
קופי-פייסט.
אני מהחכמים. אז זה מדרון סופר חלקלק שמאיים על עצם הרעיון שלנו ושלכם בחוויית הגלישה הפרטית שלנו, של כל אחד ואיתנו. עכשיו, בוא נדבר, כאילו, זה פשוט, אז מי, מה את רוצה להגיד? כן, בוא נשמע מה את רוצה להגיד.
שאני אגיד.
כן.
תראה, אקסל שפרינגר מנהלת כאן איזה
לא, שהוא... לא, את לא תגיד לא. את זה כאן. צריכה...
מה?
תני לי
אקסל
את
ה... אקסל שפרינגר, יא!
כזה.
בוא, הם מנסים עכשיו לריב איתנו על חוסמי פרסומות, כשבעצם האיום האמיתי שלהם זה בכלל המודלי שפה, זה AI.
אוקיי.
זה מאגרים שלמים שמסכם לי את הכל, נותן לי תוכן נקי, משאיר לי את כל הפרסומות המציקות האלה מאחור. עכשיו, כן ולא, תראה, כן ולא, כי אנשים עדיין לא משתמשים בזה, אנשים עדיין באים, פותחים וויינט בהיעדר דוגמה אחרת, וקוראים את כל המאמר על פרסומותיו והכל. אנשים שלא. אומרים ל-AI, תסכם לי את כל מה שקרה היום ב... לא וויינט, חלילה וחס, לא חלילה, אבל באתרים כאלה ואחרים. אז חוסם פרסומות זה כבר קצת לא רלוונטי. זה באמת, זה קצת מרגיש כמו ניסיון לעשור על מחירה של סוסים, כשכבר יש מכוניות, אני לא הולכת להשתמש בסוס ועגלה כדי להתנייד, כי יש לי מכונית. זה הולך להיות קרב ארוך, קרב משפטי ארוך. מצד אחד, זה, כאילו, זה באמת, זה גאוני. אני אומרת שהיא באמת תביעה גאונית, אבל זה עלול להיות מאוד לא רלוונטי כשה...
אני חייב להגיד שאם אני מסתכל על השימוש שלי, אוקיי? זאת אומרת, נכון שהאתר עצמו הוא מוגדר כ-HTML, JavaScript ו-CSS, ובעצם אני משנה ויש לי תוספים שמשנה, אני גם משתמש בדפדפן שמוריד בכלל את הדברים האלה, אני לא רואה את זה, איך זה נחשב בכלל במהות שיש לי דפדפן שמוריד את זה, או יש לי למשל חסימת פרסומות דרך DNS, שזה גם כן משנה את ההתנהגות של האתר. אני עבריין בגרמניה בפוטנציה, את מבינה את זה, נכון?
כן. אז גם יהודי. סליחה.
שאני מבקש. לא ברבים. אז מה שאני רוצה להגיד, זה שאני חושב שיש פה בלנס שבית המשפט מפספס. כי מצד אחד, נכון שלחברה יש את קוד המקור שלה, ויש את הדברים שלה, אבל כשקוד לא מקומפל, ואני מקבל אותו, ואני משתמש במערכת שמפענחת ומציגה לי את הדברים, והמערכת הזאת היא בשליטתי, יש לי את הכוח ואת הזכות לעשות מה שאני רוצה לעשות עם הדבר הזה. זאת אומרת שאם הם, בפוטנציה, באים ואומרים, אתה חייב לראות את הפרסומות האלה, ואני מקבל את זה שהם אומרים את זה, כי בסופו של דבר, המודל העסקי-כלכלי שלהם, הוא להרוויח כסף בפרסומות, וזה לגיטימי, כמו כל האינטרנט, וזה בסדר. אני רק בא ואני אומר, בדרך הזאת שקוראים לה www, אי אפשר להחליט למשתמש מה לעשות עם זה. מה כן אפשר לעשות? אפשר לייצר תוכנה, אפשר לייצר אפליקציה. בתוך האפליקציה, תעשו מה שאתם רוצים.
אני, תקשיבו,
יש אפליקציות שבאות ואומרות, אתם חוסם פרסומות, נגמר, חפש את החברים שלך, לא מספקים יותר. וואלה, לגיטימי, תשימו, בתוך האפליקציה זה הגן שלכם.
נכון, תראה, יש כאן בעיה.
זה לא הגן שלכם.
כי זה לא רק אקסל שפרינגר כענקית מדיה. תחשוב רגע על כל יוצרי התוכן שמטמיעים פרסומות כאלה ואחרות באתרים שלהם, בסרטונים שלהם וכולי, והם מתפרנסים מזה. בסוף, בוא, הרוב המכריע של האנשים לא משלמים כסף על הרבה מאוד שירותים שהם צורכים. מיוטיוב, דרך סושל מדיה, אנחנו לא משלמים על זה כסף, אנחנו, זה לא המודל. ואנחנו יודעים שהמודל הזה שיראו לנו פרסומות בתמורה. אנחנו לא משלמים כסף על וויינט. פעם שילמנו על עיתון כל יום, היום אני רוצה לרקור את העיתון, אני פותחת את וויינט. אז כן, יש כאן איזשהו איזון שבסוף כל הכלכלת המידע, כל הכלכלה של ה-20 פלוס שנה האחרונות משתנה. וצריך לחשוב האם נכון לנו יותר. אני חושבת שאגב, כלי AI עושים את זה מאוד יפה. הם די מההתחלה עלו על מודל הפרימיום והם עושים את זה מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. הם לא בונים על מקורות חיצוניים להכנסה.
אוקיי.
אבל בוא, מתי שילמת פעם האחרונה על החרום שלך, או על הפיירפוקס שלך, או על האדג' או על הברייב? לא שילמנו עליהם.
כן, אבל אם את מסתכלת למשל על חרום, אז חרום זה של גוגל, והסיבה שגוגל מחזיקה ומשקיעה בזה המון המון כסף, היא כי אם את מתקינה את חרום, את נכנסת לעולם של גוגל. אי אפשר להיות נכון. עם חרום עם עולם שהוא לא של גוגל. אוקיי? מייקרוסופט, היה לה את הדפדפנים שלה, עד שהיא הבינה שלתחזק אותם עולה יותר מדי כסף, ואז היא פשוט אמרה, אוקיי, אנחנו נשתמש פשוט במנוע של חרומיום, אבל גם היא, את מורידה, את משתמשת בדפדפן שלה, את בעולם שלה. זה חברות שהכלכלה שלהם נמצאת בעולם שלה, שלהם.
אבל זה לא מדויק, כי שוב, בוא נסתכל רגע על העולם של גוגל, בכוונה אני אומרת.
אוקיי.
בוא, א', אני יכולה להשתמש ב-365 שלי גם בחרום, אין שום בעיה עם זה.
נכון.
רגע, אבל בוא נשאר בעולם של גוגל. אני לא משלמת על הגוגל, על הג'ימייל שלי, אני לא משלמת על הגוגל דרייב שלי, אני לא משלמת על הגוגל פוטו, טוב, על גוגל פוטו זה אני כן, אבל תיאורטית...
אם את משלמת גוגל פוטו, את כבר משלמת על כל האחרים, והמודל העסקי שלהם...
כן, אבל בוא,
ובמודל העסקי שלהם את מרוויחה.
כמה שנים לא שילמתי גם על זה? כמה שנים הייתי יוזר, שעלה להם המון כסף ולא שילם.
תקשיבי, אבל את לא רלוונטית, כי אנחנו מדברים פה סטטיסטית, והמון אנשים משלמים לגוגל. המון אנשים משלמים למייקרוסופט ולאפל.
לאפל כן, אפל זה אירוע אחר. אפל זה אירוע אחר, כי אפל נותנים לך כלום וחצי.
למה? גם כן, נותנים פלטפורמה שלמה.
לא, אני מדברת, אפל, כשאני קיבלתי את האייפון, קיבלתי איתו, לא זוכרת, באמת, 2 ג'יגה בערך, לא, פחות, כלום. אתה מקבל כאילו במובנה ב-iCloud, ועכשיו, אני לא שילמתי על זה, כי אין לי שום סיבה, כי אני בעולמות של גוגל, והכל מגובה אצל הגוגל, ולא מעניין אותי שיגבו את שאר הדברים, כי שום דבר לא...
ואז גילית שהאייפון שלך תוך שבוע בעצם גמר את כל המקום, אגב, 5 ג'יגה.
ברור. ועכשיו הוא מציק לי שאני אתן לו, ואני אומרת לו, לא, כי אני לא צריכה, כי הפוטוס שלי מגובים לגוגל, אני לא שילם על 2 מקומות לגבות את התמונות שלי, והמיילים שלי מגובים, זה, והטלפון לא מעניין אותי, כאילו, תמחק את המייל, see if I care.
כן.
אז זה בסדר, אבל זה, שוב, זה עניין של איפה אתה נמצא ובאיזה סביבה אתה נמצא וכולי. אני חושבת שכן AI, עולמות AI, החברות, כן חשבו יותר מההתחלה. Having said that שהם חשבו יותר מההתחלה, אנחנו לא, אסור לנו לזלזל במודלים הישנים של פרסומות.
אם אנחנו כבר מדברים על דפדפנים, אני חייב רגע לדבר על איזה משהו. אני לא יודע אם יצא לך. לנסות אותו. לי, למזלי, הצלחתי לעשות את זה עם הצ'יט הזה של סיידקיק. הצלחתי לקבל גישה לקומט.
לא.
קומט זה הדפדפן, האג'נט, האג'נטיק החדש של פרפלקסיטי, וכולם מדברים עליו, וזה הייפ, ואני חייב להגיד, זה נחמד, זה נחמד. לפעמים קצת קשה לו בעליות, אבל סך הכל מעניין. בוא נקרא, עוד לא עברתי אליו, אני רק כשאני צריך לעשות דברים שהם קשורים אליו, אז אני עובר אליו, פותח לו את האתרים, אני אומר לו, הנה, תעשה את זה ככה, ואז הוא עושה את זה, והוא עובד יפה, זה ממש מעניין, כי הוא ממש יכול להיכנס לאתרים, לקרוא, לעשות, ללחוץ, זה חמוד. אז אנחנו כבר מבינים שגם גוגל, למשל, באו ואמרו שהם הולכים להוציא גרסת אג'נטיק בראוזר על חרום, זאת אומרת, הם לא רוצים להישאר מאחור, הם רוצים להגיד, גם אנחנו יכולים, גם לנו יש את היכולת, חרום לא יישאר מאחור, אנחנו בלה בלה בלה, הכל בסדר. אבל באה חברה אחרת שבאה ואמרה, אני דבדפן, ואין לי כיסים עמוקים כמו שפרפלקסיטי באה לעשות שואו אוף ולקנות את סיידקיק במלא מלא כסף, או להציע לקנות את ברייב. זה נחמד מאוד אם היו קונים את ברייב, שם היה לי, אני משתמש את ברייב, אז כאילו נחמד אם זה היה ג'נטיק שם. אז בעצם הם החליטו אנתרופיק שהם במקום זה, הם יפתחו פתרון אחר. הם יפתחו את האג'נט שלהם על אדון לחרום.
האם זה יפוקי בגרמניה?
אופה. אנחנו נכניס את כולם לכלא, הגרמניה. את כולם לכלא, הגרמניה. אז הם קוראים לדבר הזה קלוד פור חרום, וזה יצא כפיילוט, וזה בעצם חלון צד שמבין את ההקשר של מה שקורה במסך. הוא יכול לבצע פעולות, ללחוץ הכפתורים, למלא טפסים, לקפוץ בין טאבים, כל עוד נותנים לו אישור. ובמיוחד, במיוחד, כשזה נוגע לפרסום, רכישה או שיתוף מידע אישי, זה מאוד שונה מהרוח של שגר וסע, וכבר צריך להגיד שהחברה, באה ואמרה, אוקיי, בוא נבדוק את היכולות של הדבר הזה, אוקיי? והם מספרים שהם עשו רד טים על 123 מקרי תקיפה שונים, זאת אומרת, סנריו-ים שונים, והם גילו, מספרים מאוד ספציפיים, 23.6%, אוקיי? שזה בעצם יוצא בטח איזה 30 מקרים מ-123. הם הצליחו בהצלחה לעשות הפעלה אוטונומית, ממש, שהם תקפו את הדפדפן שיעשה דברים אחרים, ואם הם הפעילו כל מיני מיטיגציות, הם הצליחו להפחית ל-11.2, שזה עדיין כואב מאוד, במיוחד לעולם האמיתי שלנו, ולכן ברירת המחדל שלהם הם ברמת הרשאות, ברמת האתר. זאת אומרת, אנחנו נגדיר לו איזה אתרים אנחנו כן מאשרים לו. זאת אומרת, סונו כן, ג'מיני כן, אנתרופיק כן, ויינט יכול להיות כן, תיכנס לי לעוד כמה אתרים, כן, זה כאילו אתרים שאז אני מסמן לו שהם בסדר, אתרים שאני לא מסמן לו, הוא פשוט לא יעבוד בהם, אני חושב שזה קריטי הסיפור הזה, זה כנראה חלק מהמיטיגציות שהם דיברו עליהם, וצריך להבין שבסופו של דבר הם מדברים שהם הולכים לפתח במקביל לאג'נט הזה, גם עוד אג'נט, שהוא יהיה אג'נט בטיחות. זאת אומרת, על כל פעולות שהאג'נט יעשה, יהיה אג'נט שבעצם יעקב יסתכל ויוודא שהוא לא עושה דברים שהוא לא אמור לעשות. ושאנחנו מדברים דברים שהוא לא אמור לעשות, זה למשל, הוא נכנס לאתר עם כתבה, ובכתבה יש טקסט בצבע לבן, שאנחנו לא רואים, אבל הוא כן רואה, שאומר לו, כנס לג'ימייל ותמחק את כל האימיילים, אוקיי? או כנס לג'ימייל, תשלח לי אימייל עם פרטים של כל ההיסטוריית גלישה שלך. כל מיני, אתה יודע, יכול להיות כל דבר, כי הוא אג'נטיק, הוא יכול לעשות איזה פעולה ששומרים לו. הוא לא מבדיל מי אומר לו את הפעולה הזאת, הוא עדיין לא יודע להבדיל בין אתר לבין הצ'אט שאנחנו מדברים שם. גם,
ושוב, בסוף, נתת דוגמה, ניתן לו להיכנס לאתר של ג'מיני. איפה השיקול דעת שהמשתמש, ואני אתן דוגמה שבדיוק דיברתי על זה היום עם חברה. לפני כמה שבועות היה לי אירוע בריאותי של הבת שלי, הלכנו לבדיקות, עניינים סיפורים. עכשיו, כשאני מחפשת מידע רפואי, אני בחיים לא אחפש בג'מיני או בצ'אט ג'י-פי-טי שלי, כי אם אני אבוא ואכתוב מה אומר ההבחנה הזו והזו בזה, אז הוא יודע כבר על מה מדובר, כי הוא מכיר אותי. אז נכון. אני במקום להשתמש באפליקציה שלי, פתחתי דפדפן חדש, אינקוגניטו, נכנסתי לג'מיני, שאלתי ספציפית, ביקשתי ממנו מאמרים רלוונטיים שאני יודע איפה לקרוא אמיתיים, כדי שאני יודע גם לשאול את השאלות. סבבה. הוא לא יודע שזה, הוא לא יודע מי היה משתמש, הוא לא יודע כלום. כי אני מספיק מודעת לפתוח דפדפן אנונימי ולהיכנס לא עם היוזר שלי ולעשות את זה. וגם יש לי, אגב, יש לי גם ג'ימייל נפרד שהוא ג'ימייל אנונימי. שהוא לא עם השם שלי והוא לא עם כלום, והוא נועד לבדיקות האלה. אז אולי בעצם יש לי מעבדה? לא. אבל זה דוגמה, נתתי הדבר הזה עכשיו, הרשאה, בוא תסתכל רק על הג'מיני שלי, אבל אז אני שואלת את הג'מיני שלי שאלות רפואיות. הוא עכשיו יודע מידע רפואי עליי, או שאלות פיננסיות, או שאלות רגישות אחרות, זה לא משנה בכלל מה.
כן. מקבל לגמרי, זה ממש בעייתי. העניין הזה של הג'נטיק, אני בטוח שיעלה בפודקאסט עוד הרבה, הרבה, הרבה פעמים. היכולת שלהם להבדיל מאיפה הם מקבלים את ההודעה הזאת, אם הם מקבלים את המשימה, זה לא משהו ש... משהו שהוא קשה. קשה. אגב, אם אתם עושים פעולות בקלוד קוד ועושים כאילו זה, תבנו את זה בצורה חכמה עם, 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 עם סיקיוריטי. ואגב, אפשר להתחיל, אם אתם לא יודעים קוד, בלקחת פרומטים מוכנים של סיקיוריטי, ולהגיד לו, אם אתה עומד בתקן 1, 2, 3, 4, 5, תבדוק את הקוד, תראה אם הוא עומד בו. אוקיי? כן? לך תבדוק את כל החבילות.
אבל,
הוא אג'נטיק, הוא ידלך לבדוק אותם.
אבל שוב, הנה, הדוגמה שהרגע נתתי ל... אל תשתמשו בג'מיני המותקן שלכם, לכו לדפדפן אנונימי וזה, לא יהיה כתוב את זה ברגולציה. זה, נכון. כאן בסופו של דבר צריך להכניס את השיקול דעת, ואת ההבנה של מה זה פרטיות, ומה זה סודיות, ומה זה מידע אישי. ומה חשוב לי, אגב, לאדם אחר, אולי לא יהיה חשוב לשמור על המידע הספציפי הזה.
כן.
יהיה חשוב לא לשמור על מידע אחר, זה גם בסדר.
טוב, אז אני יודע, כבר דיברנו על אייפון וכאלה וכל מיני דברים מגניבים, אני רוצה לספר לך משהו מגניב ביותר, וזה ממש ממש מעבר לפינה, אנחנו צריכים לרחוש כבר את הריח מהמאפייה של אפל, כי אפל שלחה הזמנות לאירוע שלה ב-9 לספטמבר עם הכותרת המפוצצת Our Dropping, וכל הרשת כמובן על הרגליים, ואחרי שנה של שמועות, הדלפות וניחושים, אנחנו סוף סוף מקבלים הצצה למה שטים קוק והחברים שלו רקחו לנו במעבדות קופרטינו. והכוכב הראשי של הערב, איך לא, הוא האייפון 17, אבל השנה נראה שהדרמה האמיתית לא תהיה בדגמי הפרו, אלא בדגם החדש והחידתי ביותר, אייפון 17 Air. תשכחו יותר מהדגם פלוס הסטנדרטי שכולם התלהבו ממנו, אפל כנראה מורידה אותו מהבמה ומציגה במקומו מכשיר שאמור להיות הדבר הכי דק שראיתם בחיים שלכם, בעובי של 5.5 מילימטר בלבד. זה נשמע מדהים, אבל כאן מתחילה הסוגיה המעניינת. כי כדי להגיע לדקיקות כזאת, צריך לעשות לא פשרה, הרבה פשרות. דיווחים מדברים על כך שהאר יגיע אולי אפילו עם מצלמה אחורית אחת בלבד, ממעבד ה-A19 הרגיל, ולא גרסת הפרו שלו. זאת אומרת, הוא יהיה יפהפה וקל ונעים בכיס ומגניב, אבל לא החזק. והאירוניה, הוא עשוי אפילו לעלות יותר מדגם הפרו, ואפל מאמרת כאן אמיתי בגדול על עיצוב מטורף. היא בודקת אם אנחנו מוכנים יותר לשלם עבור סטייל, ואם גם, אם זה יכול לבוא גם על חשבון ביצועים, ונראה לי שאפל יודעת, יודעת מי הלקוחות שלה.
חד משמעית. חד משמעית.
אבל אם חשבתם שהחומרה פה זה הסיפור הגדול, אז זה לא, זה רק חצי מהסיפור, כי מערכת ההפעלה iOS 26 שכבר הושקע מלפני חודשיים, צפויה לעבור את המהפך העיצובי הגדול ביותר שלה מזה עשור, תתם, עם ממשק חדש בשם Liquid Glass שדיברנו עליו ממש פה. תחשבו על אייקונים, תפריטים וווידג'טים שנראה כאילו הם עשויים מזכוכית נוזלית, שקופה, ומגיבים לאור ולתנועה שלכם, זאת אומרת, מזיזים את האייפון, זה זז. אוקיי? והשינוי הוויזואלי שאנשים חיכו לו בטירוף, אני חייב להגיד, זה מגיע יחד עם שדרוג מסיבי ליכולות ה-AI וסירי חכמה מ-AI פעם, בתקווה, בניסיון של אפל להדביק סוף סוף את הפער מול המתחרות, בואו, נו, אפילו AI גוגל יותר חכם ממכם. לא אמרתי את זה. אסור להגיד את זה.
אמרת את זה, לא יפה.
אמרתי את זה, אמרתי את זה. אם קפץ למישהו, אנחנו מתנצלים, אנחנו לא נגיד שום דבר של... שקשורו לשום דבר שקשור לכלכלה, או דברים קשורים לזה. טוב, לצד האייפונים, אנחנו נקבל כנראה גם את האפל וואץ' בגרסה 11, ואת האולטרה 3, שאולי יביא אתו סוף סוף ניטור לחץ דם, אבל גם רק ברמת ההתראה, אבל יתר לחץ דם, מי שלא יודע, זה בגלל שהם איבדו, כאילו, תבעו אותם פטנט, טרול פטנטים, וכאילו הם הפסידו שם. ואיך אפשר בלי האוזניות? אני יודע שאוזניות זה חלק קריטי להמון המון אנשים, אז AirPods Pro 3 כנראה יצוצו, כמו פטריות גם הם, עם איכות סאונד משופרת, ובקיצור, אפל מגיעה לאירוע הזה עם ארסנל שלם, בניסיון להוכיח שהיא עדיין יודעת לייצר ולהפיל לסתות, ממש כמו שהזמנה מבטיחה, אבל אל תדאגו, אנחנו נדבר גם אחרי, ואנחנו נראה אם הצליחו לעמוד בהייפ הלא הגיוני שהם יעמידו לנו, ואם זה יהיה שמה.
עד שהתרגלתי לאייפון, תעזבו אותי באמא שלכם, די.
מה הסיכוי שאני אחליף לאייפון החדש? לא נראה לי כזה גדול, לא יודע.
הסיכוי נראה לי ממש ממש קטן.
אני מ-16 שלי נראה לי סבבה.
דקי כזה, איך שהם קוראים לו, איך הם קוראים לו?
Air. הם אוהבים את ה-Air, זה כמו בטאבלטים של Air.
אתה מכיר עכשיו את הטרנד של הילדות בנות ה-10, שהבובות לבובו?
לא, זה לבובו.
לבובו. כן. זה הדבר הכי מקריפ שראיתי בחיים שלי, זה החומר שממנו כן. עשויים, החלומות הרעים שלי. הבת שהיא רוצה כזאת, אמרתי לה, תקשיבי, אני אתעורר בלילה בצרכות, אני לא מוכנה שהדבר, זה מפחיד.
כן.
זה גם עולה 250 שקל לאחד. What the fuck? כן. אז כזה, אז כל החברות שלה כבר כזה, זה, וזה מכוער, וזה מקריפ, וזה מזעזע. זה מי שהולכות לקנות, הולכים לקנות את האייפון החתיך החדש, שלא יעבוד, כזה.
כן.
אוקיי, אני אעבוד, אבל הוא יעבוד פחות.
קודם כל, 5.5 מילימטר זה...
מה אכפת לי? הוא בכיס שלי.
זה ממש דק.
די, תעזבו אותי. כן, הוא ממש דק. עד שאתה שם לו את הכיסוי, ואם אתה לא שם לו את הכיסוי...
היה את הלל שעף לנו על הגלקסי פולד שלו, שהוא קנה את הגלקסי פולד החדש, והוא דק ביותר, וזה מגניב, וזה כיף, וזה זה. מדובר במכשיר שהוא ספר.
נכון.
בגודל של אנציקלופדיה.
הוא לא נוח.
זה שהקטינו לו קצת את הגובה, את האובי, זה לא, זה, זה... אנחנו עדיין מדברים על משהו גדול.
אני לא רוצה להיות עם... הלו, הלו, מי פה? לא רוצה! תנו לי טלפון, תעזבו אותי במקלפן.
מי מחזיקה של הסר ליד האוזן, כן.
כן, מה גם שמה אכפת לי מהגודל שאני עם אוזניות, אז מה אכפת לי?
כן. אז אני חייב להגיד, אני פחות אוהב את האוזניות האלה שנכנסות לאוזניים, יותר אוזניות, אוהב אוזניות שיושבים מבחוץ, אני גם היה לי, יש לי את ה-MX5 שהן היו נפלאות, ואז גיליתי שהרבה שעות עם MX5, זה גורם לי להיות מצונן ולא נעים באוזן.
באמת?
והפסקתי להשתמש בהם ועברתי לשוקס, תראה את אלה, שוקס?
כן, דיברנו עליהם כבר.
שהם פשוט יושבים ככה על האוזן, והאוזן שלי פתוחה. ואני שומע הכל, ואני שומע גם את המוזיקה, וגם אותך, וגם את הדברים, וזה מרגיש לי הרבה יותר טוב. אני יכול להיות מאוזניות אלה שעות, וזה לא מכביד אליי, פשוט לא מכביד.
שמע, אני חושבת שזה עניין של העדפות. אני אפעם לא אהבתי, יש לי כאילו AirPods כאלה, אני לא חווה את השנה, אני דווקא אוהבת את המעל האוזניים, בעיקר כשאני בשדות תעופה וזה, אני לא רוצה לשמוע אף אחד, אני לא רוצה שאף אחד ידבר איתי, יש לי את הגדולות של את ה-JBL הגדולות, שאף אחד לא יחשוב על לפנות עליי, אני מסתובבת גם עם המשקפיים וזה, אז כזה, זה ממש ממש טוב לאנשים שהם מיזנטרופים, כמוני.
אגב, אם מישהו לא יודע, והוא רואה אייפון על שולחן, והוא רוצה להגיד דברים שהם אישיים, אז קחו בחשבון שאחד הפיצ'רים של AirPods, זה שאפשר להשתמש באיירפודס בתור מכשיר שמיעה, והמיקרופון הוא האייפון. אז אפשר לשים אותו על השולחן, לצאת לחדר אחר, ולהזין מה שהולך שם, בלי שאתה נמצא בחדר. דרך האיירפודס. זה לא חדש, אגב. לא חדש בכלל.
לא ידעתי את זה.
כן. אגב, איירפודס 2, שיצאו שנה שעברה, הם בדפינישן שלהם קיבלו הסמכה לטטטטטטטם, מכשיר שמיעה שעומד בסרטיפיקציה הנדרשת.
וואלה.
זאת אומרת שאם סבתא שלכם, או סבא, או אפילו מישהו שאתם מכירים, שצריך לקנות מכשיר שמיעה, ויש את המעבדות שמיעה האלה שהולכים לשם וקונים איזה מכשיר שמיעה באיזה, לא יודע, 5,000 שקל, 10,000 שקל, ומשרד הבריאות בזה מקצץ לכם, וזה עולה רק 1,000 שקל, קחו בחשבון שאיירפודס הוגדרו בתור מכשיר שמיעה ממש ממש טוב, ואפשר להשתמש בהם. כל היום, פשוט לשים על האוזן וליהנות כמכשיר שמיעה.
אוקיי.
כן.
לא ידעתי את זה.
כן. איזה כיף. טוב, מיי ברוקס קמפלר, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, והיה לי ממש 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 כיף.
גם לי, למרות שלא דיברנו על הרבה סייבר.
אנחנו צריכים לדבר על יותר סייבר.
יותר סייבר?
ממש.
לא. די, אנחנו כבר סקנים, אנחנו כבר מסתכלים על נושאים שהם מחוץ לסייבר קצת.
אז תראי, למשל, יש... לא, 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 לא. פרק הבא.
לא, לא.
נשאיר לפרק הבא. פרק הבא. לגמרי.
בפעם הבאה, בסדר עם חברים.
אני רוצה להודות לך. היה לי מה זה פרק נחמד ונעים. אנחנו נשמע עכשיו שיר מהאלבום החדש שיצא, שהולך לצאת עוד מעט. הוא עוד לא יצא. איזה כיף. אז קוראים לה שיר סטטיק בום. אני, כן, תהנו מהשיר. ואנחנו נבקש ממכם, שימו לייק לפרק הזה. ממש, לייק. שימו כיף אם אתם לא עוקבים אחרינו שנוכלו לדעת. תעקבו אחרינו בלינקדין או בכל מקום אחר. והכי חשוב, תשלחו לנו הודעות. אנחנו מתים על הודעות. לשמוע מה אתם חושבים, אם אהבתם את הקשקושים שלנו. אתם רוצים שדבר יותר סייבר, פחות סייבר, יותר אפל, יותר משהו אחר. דברו איתנו. אנחנו באמת מקשיבים ושומעים ורואים ואוהבים את הפידבקים שלכם. אז בנימה אופטימית זאת, אני הייתי רותם בר. תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.
Stone, the click and wear of the machine, a faded color on a screen, the pattern of the tiled floor, the same 12 steps to the same door.